שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פי במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 13 דקות, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת בצלאל בן יצחק על ידי נכדו. גם היום אנחנו ממשיכים בדיני רוצח, אבל בניגוד לימים האחרונים שם דיברנו על תנאים מהותיים בשביל לחייב אדם בהריגה, היום נדבר על מה עושים כשקרתה איזושהי תקלה בביתין ונתערבו אנשים או בהמות מתאי מעצר שונים. אז זה באופן כללי. המקרה הראשון הוא, אומרת המשנה, רוצח שנתערב באחרים. עוד רגע נראה במה מדובר. בכל אופן הדין הוא בפשט המשנה שתנקמה אומר שכולם פטורים, ורבי יהודה אומר כונסים אותם לכיפה, כלומר לוקחים את כל הקבוצה, את הרוצח ואת אלו שהוא התערב בהם, שמים אותם בכיפה, כלומר בחדר נעול, עד ששם הם ימותו, בדף פי א' עמוד ב' יפרטו בדיוק איך. אז עד כאן החלק הראשון של המשנה, ועכשיו בגמרא ננסה להבין במה מדובר כאן. הרי ברור לפי כולם שלא מדובר כאן ברוצח שהתערב בקבוצה של אנשים חפים מפשע, כי אז דעת הנקמה שכולם פטורים היא ברורה ולא צריך לומר אותה, ודעת רבי יהודה שהורגים את כולם בצורה עקיפה על ידי שנועלים אותם בחדר לא תיתכן. הרי ברור שרבי יהודה לא יאמר להרוג אנשים חפים מפשע, אז ברור שלא זאת הכוונה. אז במה מדובר כאן? נראה בגמרא שלושה פירושים. לפירוש הראשון באמת מדובר על בני אדם, לפירוש השני מדובר על בעלי חיים, ולפירוש השלישי מדובר על שניהם. אז הפירוש הראשון הוא של שמואל, שלדעתו מדובר פה על בני אדם, ובאמת מדובר פה שהם לא חפים מפשע, אלא כל הקבוצה הם רוצחים, אלא שבתוך הקבוצה של הרוצחים שנגמר דינם למיטה, יש עוד אחד שהתערב בתוכם שגם לגביו הם החליטו שהוא חייב מיטה, אבל עוד לא נגמר דינו ממש. אז ממילא רבנן אומרים, כיוון שיש פה אחד שאי אפשר להרוג אותו כי לא נגמר דינו, ואי אפשר לגמור את דינו כשלא יודעים מי הוא, כי צריך לגמור את דינו בפניו, כלומר גם לדעת שזה הוא כשגומרים את דינו בפניו, אז ממילא כיוון שאותו אי אפשר להרוג, לא הורגים אף אחד. לעומת זאת רבי יהודה אומר, נכון שמצד אחד אי אפשר לסכול אותם, כי יש פה אחד שלא נגמר דינו, אבל מצד שני מדובר פה בחבורה של רוצחים שאי אפשר לשחרר אותם לרחוב, לכן הורגים אותם בעקיפין על ידי שנועלים אותם בכיפה. אגב, התורת חיים מאיר שהחומרה הזאת של רבי יהודה שהורגים אותם למרות שיש פה אחד שלא נגמר דינו, זה דווקא ברוצח ולא בשאר חייבי מיתות ביתין. בכל אופן, זה ההסבר הראשון של שמואל שמדובר פה בבני אדם רוצחים. ההסבר השני הוא של ריש לקיש, הוא אומר שבאמת אם היה מדובר בבני אדם, היינו צריכים לפתור את כולם לפי כולם, כמו שאמרנו בדעת רבנן. אגב, תראו רש"י שהוא מוסיף פה סברה נוספת למה לפתור אותם. אלא במה מדובר כאן? בדיוק כמו שאמר שמואל, אבל לא בבני אדם, אלא בשברים. כלומר, שיש כאן חבורה של שברים שהרגו, ולגבי רובם כבר נגמר דינם למיטה, אבל יש שור אחד שעוד לא נגמר דינו למיטה, והוא יתערב באלו שנגמר דינם למיטה, אז מה עושים? בזה יש את המחלוקת במשנה, אבל לפני שנאמר את המחלוקת, נעיר בסוגרה שהראשונים אומרים שבכל מקרה כל השברים אסורים בהנאה. כי אפילו אם שור אחד שהרג ונגמר דינו למיטה, התערב בתשעה שברים שבכלל לא הרגו, אז בבעלי חיים אנחנו לא אומרים שיש ביטול ברוב, וכל עשרת השברים אסורים בהנאה. אז זה אפילו כשהוא מיעוט, אז כל שכן במקרה שלנו שרוב השברים נגמרו דינם למיטה, אז ברור שגם השור שעוד לא נגמר דינו למיטה, גם הוא אסור בהנאה. אז כל השברים אסורים בהנאה, ועכשיו השאלה היא מה עושים איתם עכשיו. לפי הסבר הזה של ריש לקיש, גם תנקמה וגם רבי יהודה סוברים שאי אפשר לזכול אותם, כי יש פסוק שמקיש בין מיטת שור למיטת בעלים, ראינו את זה לפני יומיים, אז ממילא כמו שצריך לגמור את דינו של אדם בפניו, גם את דינו של השור צריך לגמור בפניו, אז פה אי אפשר לעשות לו גמר דין, ממילא אי אפשר לזכול אף אחד מהם, כי הרי כמו שאמרנו אין ביטול מרוב. אז מה בכל זאת עושים? בזה המחלוקת. רבנן אומרים שבית דין לא צריכים לעשות כלום, כלומר כיוון שהם לא יכולים לסכול, הם לא צריכים לטרוח ולטפל בבעיה הזאת, למרות שכאמור כל השברים אסורים בהנאה. לעומת זאת רבי יהודה אומר, כיוון שסוף סוף כל השברים אלו הרגו, שמים את כולם בחדר נעול ומחכים שהם ימותו. אז ראינו פירוש ראשון שמדובר בבני אדם, ופירוש שני שמדובר בשברים, ועכשיו פירוש שלישי של רבא שאומר שמדובר בשניהם. אבל לפני שנראה את הסבר שלו, קודם נראה את הדחייה שלו לשני הסברים הראשונים. אומר רבא, יש ברייתא ששם רבי יוסי אומר על המשנה שלנו, שאמרה שכולם פטורים, הוא אומר שהם פטורים אפילו אם אבא חלפתא היה אחד מהם. אבא חלפתא זה אבא של רבי יוסי עצמו, וכמובן שהוא היה צדיק, אפילו אז הם פטורים. עכשיו, המשפט הזה של רבי יוסי לא מסתדר לפי שני הסברים שאמרנו. לפי הסבר של ריש לקיש שמדובר בבעלי חיים, כמובן שזה לא מסתדר, וגם לפי הסבר של שמואל שמדובר בבני אדם, לא מובן מה רבי יוסי בא להוסיף בזה שאחד מהם צדיק כמו אבא חלפתא. הרי לפי המשנה מדובר פה בעשרה אנשים שרצחו, אז לא יצויר שאבא חלפתא היה רוצח, אז מה זה משנה לכאן או לכאן אם הוא פעם היה צדיק? לכן אומר רבא שצריך לפצל את המשנה לשניים, ובעצם יש פה חסורי מחסרה והחיקטני. כלומר, יש בחלק הזה של המשנה שני נושאים, אחד לגבי בני אדם, וזה בכלל לא הנושא שראינו עד עכשיו, אלא נושא אחר, ולגבי זה רבי יוסי אמר שאפילו אבא חלפת, ובנושא הזה גם אין שום מחלוקת, זה נושא ראשון, והנושא השני זה באמת לגבי שברים. ועכשיו נפרט, אז הוא אומר שהנושא הראשון זה לגבי בני אדם, והנושא הוא שיש שני אנשים, וברור לנו שאחד מהם ירח אצל מישהו והרג אותו, אז הדין במשנה הוא שכולם פטורים, כי אי אפשר להוכיח מי הרג, ובזה אין מחלוקת. ולגבי מה ששאלנו בהתחלה, שאם מדובר בתערובת של רוצח עם אנשים חפים מפשע, מה החידוש בזה שהם פטורים? אז על זה אמר רבי יוסי שהחידוש הוא שאפילו שמדובר רק בשני אנשים, ואחד מהם הוא צדיק כמו אבא חלפת, זה עדיין לא ראיה מספיקה בשביל לומר שהשני הוא זה שירה את החץ, אלא כולם פטורים. זה לגבי הנושא הראשון. הנושא השני זה באמת לגבי שברים, אבל הוא קצת משנה את זה ממה שריש לקיש אמר. הוא אומר שיש פה שור אחד שנגמר דינו למיטה, ויש קבוצה נוספת של שברים שהם לא עשו כלום. אבל כמו שאמרנו מקודם, ברגע שיש תערובת כזאת, אין ביטול ברוב, אז כל השברים אסורים מהנאה, אז מה עושים איתם? אז לגבי זה תנקמה, שזה בעצם לא כתוב במשנה שלנו, הוא אומר שסוקלים אותם. לעומת זאת רבי יהודה אומר שלא סוקלים אותם, אלא רק מביאים אותם למיטה על ידי זה שנועלים אותם בחדר סגור. ולמה באמת לא סוקלים אותם לפי רבי יהודה? רשי אומר לא מסיבה עקרונית, אלא פשוט בשביל לא להטריח את הבית דין. והגמרא מביאה ראיה שבאמת יש מחלוקת כזאת לגבי שברים, מברייתא שבסיפה שלה יש מקרה של פרה שנתערבה בפרות אחרות, ובאמת שם שתי הדעות זה לא כמו במשנה שלנו שאו שפותרים או ששמים בכיפה, אלא או שסוקלים או ששמים בכיפה, שזה בדיוק כמו שרב אמר. ובזה סיימנו את הנושא הראשון להסביר את המחלוקת במשנה, מה עושים כשרוצח נתערב באחרים. ועכשיו אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', אנחנו עוברים לנושא שמובא כאן רק בדרך אגב, כיוון שהוזכר ברישה של הברייתא שהבאנו לפני רגע. ברישה של אותה ברייתא כתוב שאם יש פרה שנגחה והמיתה ועכשיו צריך להרוג את הפרה, ולפרה הזאת גם יש ולד, אז אם היא ילדה אחרי גמר הדין, אז גם הוולד אסור, אם היא ילדה לפני גמר הדין, אז הוולד מותר. כלומר, בפשטות מדובר בברייתא שהייתה מעוברת גם בזמן הנגיחה, והשאלה מתי הוולד אסור ומותר לא תלוי בנגיחה, אלא תלוי בגמר הדין. אם הוולד עדיין בבטן בגמר הדין אז הוא אסור, אם הוולד כבר יצא לפני גמר הדין אז הוא מותר. אז שוב יוצא מהברייתא שזה תלוי בגמר הדין. והדבר הזה קשה על רבא, כי רבא במפורש אמר שאם פרה מעוברת נגחה, אז גם היא וגם הוולד אסורים, אז לפי רבא זה תלוי בנגיחה, ולפי הברייתא לכאורה זה תלוי בגמר הדין. אז בזה בגמרא יש שני תירוצים, ששני התירוצים משנים את מה שהבנו בברייתא. כלומר, באמת רבא צודק שאם היא נגחה כשהייתה מעוברת, אז גם הוולד נאסר, כי כאילו גם הוא נגח, ואילו הברייתא דיברה על מצב שכשהיא נגחה היא בכלל לא הייתה מעוברת. לכן מצד זה שזה כאילו שהוולד עצמו נגח לא אוסרים את הוולד, כי הוא עדיין לא היה קיים בבטן, אז מתי לפי הברייתא כן אוסרים את הוולד? בזה יש שני הסברים בגמרא. הסבר ראשון בגמרא זה שהברייתא אוסרת את הוולד כשהיא נתעברה אחרי גמר הדין. כלומר שבעצם הפרה הזאת כבר אסורה, וממילא כל מה שהיא יוצרת מעכשיו בתוכה גם הוא נאסר בהנאה, כמו הכלל של כל היוצא מן התמה תמה. אז זה הסבר הראשון, שצריך לומר שגם העיבור היה אחרי גמר הדין, ושהוולד אסור בגלל שהוא נוצר מפרה שהיא בעצמה אסורה. הבעיה עם ההסבר הזה זה שזה תלוי במחלוקת שיש במסכת מורה, מה קורה במצב של זה וזה גורם. כלומר, שיש שני גורמים שגרמו לדבר להיווצר גם דבר אסור וגם דבר מותר, והרי זה בעצם המקרה שלנו, כי הרי האמא של הוולד באמת אסורה בהנאה, אבל האבא של הוולד הוא הרי לא אסור בהנאה, אז לפי הדעה שכשיש שני גורמים שאחד מהם מותר, אז הוולד אמור להיות מותר, אז למה כאן בברייתא הוולד אסור? לכן רבינה מציע הסבר שני למה בברייתא הוולד אסור, שלא מדובר שהיא נתעברה וילדה אחרי גמר הדין, אלא שהיא נתעברה בין הנגיחה לבין גמר הדין, וילדה רק אחרי גמר הדין, ויוצא שבזמן גמר הדין הוולד היה עדיין בתוכה. אז אנחנו אומרים שגמר הדין מתייחס גם לוולד, כי הוולד הוא בעצם חלק ממנה. זה נקרא בגמרא עובר ירך אמו. וממילא גם הוולד נאסר בגמר הדין לא בגלל שדבר אסור יצר אותו, אלא פשוט כי גמר הדין התייחס גם אליו. בזה סיימנו את הסוגיה השנייה, נחזור על השיטות בסיכום הקצר בסוף השיעור. ועכשיו אנחנו בנקודותיים בשורה החמישית בעמוד ב', אנחנו עוברים לבאר את החלק הבא של המשנה, אבל לפני שנראה אותו נקדים שתי הקדמות קצרות לגבי דין התראה. כמו שלמדנו כמה פעמים, חוץ מבעבירה של מסית, בשביל שנהרוג אדם בבית דין, חייבים שעשו בו התראה לפני שהוא חטא, כלומר שאמרו לו שהוא הולך לחטוא ושהוא חייב על זה מיטה, והוא קיבל את ההתראה, כלומר הוא אמר אני יודע ואני בכל זאת עושה את זה, רק כך אפשר להרוג אותו. עכשיו יש שאלה עד כמה התראה צריכה להיות ספציפית, ובעניין הזה יש שתי שאלות שונות שלאו דווקא תלויות אחת בשנייה. מחלוקת אחת זה האם בכלל צריך התראה ספציפית לסוג המיטה. כלומר, תנא קמא סובר שלא צריך לומר לו באיזה עונש מיטה הוא הולך להיענש, אלא מספיק לומר לו, תדע לך שעל החטא הזה תהיה חייב מיטה. לעומת זאת, רבי יהודה אומר שחייבים להזכיר באיזה מיטה הוא הולך למות. הגמרא גם הוסיפה את הטעמים שלהם שתנא קמא לומד את זה מהמקושש במדבר, ששם הרגו אותו למרות שבהתחלה לא ידעו באיזה עונש הוא אמור להיענש, אז ברור ששם לא הייתה התראה על עונש ספציפי, ואילו רבי יהודה אומר שמשם אי אפשר ללמוד כי זאת הייתה הוראת שעה. בכל אופן זה שאלה אחת. שאלה שנייה, שהיא לאו דווקא תלויה בשאלה הראשונה, זה אם כשאתרו בו התראה של עונש מיטה חמור, האם זה כולל גם עונש מיטה קל יותר? כלומר, אם אדם עבר על עבירה שבאמת חייבים עליה חנק, ובכל זאת אתרו עליו על סקילה שזה יותר חמור, אז האם החנק כלול בסקילה ואז זה התראה טובה? או שחייבים התראה מדויקת ואי אפשר אפילו התראה על דבר חמור יותר? זה ספק בגמרא בכתובות למד ג' והספק הזה לא הוכרע. אז אלה שתי שאלות לגבי התראה, ועכשיו ניגש לנושא שלנו. כמו שבחלק הראשון של המשנה דיברנו על איזושהי תקלה שקרתה בבית-אין שבה נתערבו כמה רוצחים או כמה שברים זה עם זה, עכשיו המשנה מדברת על כמה אנשים שנתערבו שכל אחד מהם חייב מיטת בית-אין שונה. כלומר שיש כמה שחייבים חנק, כמה שריפה, כמה סקילה וכו'. אז מה עושים? אומרת המשנה, מספק נותנים לכולם את העונש המיטה הקל ביותר. והמשנה ממשיכה ומפרטת את המחלוקת מה העונש הקל ביותר. עכשיו בגמרא, לפני שמתייחסים לשאלה של איזה עונש חמור יותר ואיזה עונש קל, הגמרא מתייחסת לעצם הכלל הזה שנותנים לכולם את העונש הקל. זה לכאורה אמור להיות בעיה מבחינת ההתראה, כי הרי כל אחד קיבל את ההתראה שלו, של העונש החמור, איך פתאום אפשר לתת לו את העונש הקל יותר? אז אומרת הגמרא, אפשר להבין את זה בשתי דרכים, וזה תלוי בהקדמה שאמרנו מקודם. דרך אחת זה לומר שבאמת התראה חמורה כוללת בתוכה התראה קלה, ואז זה בעצם פושט את הספק בכתובות למד ג'. דרך שנייה זה לומר שכאן מדובר שלא הייתה התראה על מיטה ספציפית, אלא התראה על מיטה באופן כללי. ואז ממילא לכולם הייתה את אותה התראה, ואין בעיה להוריד אותם מהעונש החמור לעונש הקל. עכשיו כמובן שזה נכון רק לפי תנא קמא שלא צריך התראה על עונש ספציפי, אבל לפי רבי יהודה שחייבים התראה על עונש ספציפי, אין לנו ברירה אלא לומר את הדרך הראשונה שהתראה על עונש חמור כוללת בתוכה גם התראה על עונש קל. אז זה היה הכלל במשנה, ועכשיו המשנה מביאה דוגמאות. דוגמה אחת זה שנתערבו ביניהם נשרפים ונסקלים, דוגמה שנייה זה נחנקים ונהרגים. אז באיזה מיטה הורגים אותם? במיטה הקלה. מהי המיטה הקלה יותר? זה תלוי במחלוקת רבי שמעון ורבנן, שכבר ראינו בממתת עמוד ב', שלפי רבי שמעון הסדר הוא שריפה, סקילה, ואחר כך חנק והרג, ולפי רבנן זה סקילה, שריפה, הרג וחנק. עכשיו נשים לב שהניסוח במשנה זה הנסקלים בנשרפין. עכשיו הגמרא מבינה שמה שכתוב שני זה הרוב, ומה שכתוב ראשון זה המיעוט. כלומר שיש מיעוט של נסקלים שנתערבו בהרבה נשרפין, זה הניסוח אצלנו. לעומת זאת רבי חזקאל, כשהוא שנה את המשנה, הוא אמר הוא אמר הנשרפין בנסקלין, ואז בא אליו רב יהודה הבן שלו ותיקן אותו לומר הנסקלין בנשרפין. למה הסדר חשוב לרב יהודה? כי רבי שמעון הוא זה שמובא ראשון במשנה, וחשוב להדגיש שכשרבי שמעון אומר שכולם בסקילה, זה לא כי מדובר במקרה שבו סקילה זה הרוב, אלא הפוך, סקילה זה המיעוט ובכל זאת כולם בסקילה, כי סקילה זה העונש הקל, לכן צריך לגרוס במשנה, כמו שכתוב אצלנו באמת, הנסקלין בנשרפין. כלומר מיעוט נסקלים בהרבה נשרפים, בכל זאת כולם בסקילה לפי רבי שמעון. עכשיו לפי זה לפי רבנן היה צריך לומר הפוך, הנשרפין בנסקלין, כלומר שלמרות שהנשרפין הן מיעוט הולכים לפי הנשרפין, אבל כיוון שרבנן רק מגיבים לרבי שמעון, אז גם אצלם השאירו כבר את מה שכתוב, הנסקלין בנשרפין. ולסיום ממש בשורה האחרונה בעמוד ב', שמואל מאיר לרב יהודה שאם הוא אומר לאבא שלו שהוא לא צודק, שלא יאמר לו שהוא לא צודק, אלא יאמר לו מה הדבר הנכון, כמו שגם כתוב בברייתא שאם אדם רואה שאבא שלו הולך לחתום, אז שלא יאמר לו שהוא עובר על דברי תורה, אלא פשוט יאמר לו כך כתוב בתורה. ובזה הגענו למשנה בפי א' עמוד א', נחזור אומר על מה שראינו היום. התחלנו את הלימוד במשנה ברוצח שנתערב באחרים, שלפי רבנן כולם פטורים ולפי רבי יהודה הורגים את כולם בעקיפין. ראינו שלושה הסברים במה מדובר. שמואל אמר שמדובר ברוצח שלא נגמר דינו, שנתערב ברוצחים שנגמר דינם, שלפי רבנן אי אפשר לסקול אותם אז כולם פטורים, ולפי רבי יהודה הורגים אותם בעקיפים. הסבר שני זה אותו דבר רק עם שברים, שכולם אסורים בהנאה, אבל לפי רבנן אי אפשר לסקול אותם אז לא עושים להם כלום, ולפי רבי יהודה הורגים אותם בעקיפין. והסבר שלישי זה שיש פה שני נושאים שונים. נושא ראשון זה שאחד משני אנשים ירה חץ ולא יודעים מי, אז פותרים את שניהם אפילו שאחד מהם צדיק. ונושא שני זה שור שנגמר דינו, שהתערב בשברים חפים מפשע לגמרי, אז כולם אסורים בהנאה, לכן לפי רבנן צוקלים אותם, ולפי רב יהודה הורגים אותם בעקיפין על ידי הכנסתם לכיפה. הסוגיה הבאה הייתה פרה שנגחה, אם היא הייתה מעוברת כשהיא נגחה אז הורגים גם את הוולד, זה רבה. אם היא נתעברה אחרי גמר הדין אז הורגים את הוולד רק למי שסובר שגם כשזה וזה גורם, אז כיוון שהוולד נולד מבהמה אסורה אז גם הוולד אסור. אם היא נתעברה לפני גמר הדין והוולד נולד אחרי גמר הדין, אז גמר הדין כולל גם את הוולד. הנושא השלישי והאחרון היה לגבי חייבי מיטות שונות שנתערבו זה בזה, שנותנים להם את המיטה הקלה ביותר, והרי לכאורה חסרה התראה, אז או שנאמר שההתראה החמורה כוללת גם התראה קלה, או שנאמר שלא צריך התראה ספציפית כתנא קמא ולא כרב יהודה. ולסיום ראינו שצריך לגרוס במשנה, כמו שכתוב אצלנו, הנסקלין בנשרפין, בשביל להדגיש לפי רבי שמעון הם כולם בסקילה, לא כסקילה זה הרוב, אלא כסקילה זה העונש הקל לפי רבי שמעון כל טוב.